העימות הגדול
פרק 19 אור זורח באפילה. פועלו של אדוני בעולם מייצג בכל עידן ועידן דמיון בולט לכל התעוררות רוחנית כבירה או תנועה דתית סוחפת. עקרונותיו של אלוהים בטיפולו בבני האדם אינם משתנים לעולם. התנועות הרוחניות החשובות שקמו בימינו יש מקבילות בדורות הקודמים, ולחוויה של הקהילה המשיחית בדורות הקודמים יש חשיבות עצומה לדורנו. בכתבי הקודש אין אמיתה מפורשת יותר מזו שאלוהים, באמצעות רוח קודשו, מכוון ומדריך את חסידיו עלי אדמות בהקמת התנועות הרוחניות הכבירות, למען קידום מלאכת הביסור והגאולה. בני האדם משמשים כלי שרת ביד אדוני כדי להגשים את מטרותיו ולהעריף את חסדו ורחמיו על העולם. על כל אדם מוטל תפקיד שחובה עליו לבצע. לכל אדם מובטחת מידה מסוימת של אור בהתאם לצרכים המסוימים של דורו, שדי בה כדי לסייע לו לבצע את המלאכה שהוטלה עליו ביד אדוני. אך אף אדם, גם אם הוא מוערך ומכובד בשמיים, לא השיג מעולם תובנה מלאה של תוכנית הגאולה הכבירה, ואפילו לא הבין לאשורו את התכלית האלוהית למלאכה שיועדה לדורו. נבצר מבני האדם להבין לעומק את התכלית שייעד אדוני למלאכה שהטיל עליהם. אין הם מבינים לאשורו את המסר שהם מוסרים בשמו. החקר אלוהה תמצא, עם התכלית שדי תמצא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי נאום אדוני. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. אנוכי אל ואין עוד, אלוהים ואפס כמוני, מגיד מראשית אחרית, ומקדם אשר לא נעשו. איוב י' 7, ישעיה נוני 8 9, מ"ו 9 10. אפילו נביאי אדוני, שזכו לתובנות מיוחדות מרוח קודשו, לא הבינו לאשורו את ההתגלויות שניתנו להם. משמעות הנבואות וההתגלויות תיחשף בכל דור ודור, בזמן שחסידי אדוני הזדקקו להנחיות הכלולות בהן. שמעון קיפה, שכתב על הגאולה שהתבשרה והוברה באמצעות הבשורה, אומר, את הישועה הזאת חקרו ודרשו הנביאים, שניבו על החסד המיועד לכם. הם חקרו מה העת והנסיבות שהודיע רוח המשיח אשר בקרבם, כשהעידה מראש על סבלות המשיח ועל הכבוד והתפארת שיבואו אחריהם. ונגלה להם, כי לא למען עצמם, אלא למענכם, שרתו בדברים ההם. פטרוס א', 10-12. ועם זאת, על אף שלא ניתן לנביאים להבין לאשורו את הדברים שנגלו להם, הם חיפשו ברצינות אחר ההור שאדוני הועיל בטובו לחשוף. הם חקרו ודרשו, הם חקרו מה ההת והנסיבות שהודיע רוח המשיח אשר בקרבם. איזה לקח מאלף לחסידי אדוני בעידן המשיחי, שלתועלתם ניתנו הנבואות האלה למשרתיו. ונגלה להם כי לא למען עצמם, אלא למענכם שרתו בדברים ההם. הביטו בקדושי אדוני הללו, בעודם חוקרים ומחפשים בשקדנות, ומתעמקים בהתגלויות שניתנו להם למען הדורות הבאים שטרם נולדו. השבו בין הלהט הקדוש שאחז בהם, לבין האדישות וחוסר העניין שאפיינו את יחסם של בחירי אדוני בדורות האחרונים להור השמימי הזה. איזו תוכחה נוקבת לאוהבי התענוגות האדישים, שמסתפקים בהכרזה שהנבואות סתומות הן ולא ניתן להבינן. על אף שנבצר מבינת האדם המוגבלת להבין את תצותיו ומשפטיו של האל העליון, או להבין לאשורו את תופן הגשמת מטרותיו, עם זאת, לפעמים מתקשים בני האדם להבין את מסרי השמיים ושל טעות כלשהי שעשו, או משום שלא התעמקו בהם. אין זה נדיר ששכלם והיני רוחם של בני האדם, ואפילו של משרתי אדוני, התעברו מן ההשקפות, המסורות ותורות השקר שחדרו לליבם. ולפיכך, יכולים הם להבין רק באופן חלקי את הדברים הנשגבים שחשף אדוני בדברו. כך קרה לתלמידי המשיח, אפילו בזמן שהמושיע עדיין היה איתם. מוחם וליבם היו חדורים באמונה הרווחת על המשיח כמלך בשר ודם, אשר ירומם את ישראל ויהפוך אותה למלכות כבירה שתמשול על העולם כולו. לכן נבצר מהם להבין את משמעות דבריו של המושיע כשניבא על סבלותיו ומותו. המשיח בכבודו ובעצמו שלח אותם להכריז את המסר הבא: מלא העת וקריבה מלכות אלוהים. שובו בתשובה והאמינו בבשורה. מרקוס א' 15. מסר זה התבסס על הנבואה בפרק ט' בספר דניאל. 69 השבועות שהוכרזו בידי המלאך יימשכו עד משיח נגיד. לפיכך, תלמידים שהיו חדורי תקוות נשגבות וציפיות מלאות שמחה יחלו בכיליון עיניים לכינון מלכות המשיח בירושלים, מלכות כלל עולמית. הם הכריזו את המסר שקיבלו מהמשיח, על אף שהם עצמם לא הבינוהו לאשורו. בעוד שהכרזתה מתבססה על הכתוב בדניאל ט' 25, הם לא שמו לב שהפסוק הבא מנבא שהמשיח ייקרא. משחר ילדותם יחל ליבם למלכות העולמית המפוהרת, והדבר עיוור את עיני רוחם הן לגבי פרטי הנבואות והן לגבי דברי המשיח. הם ביצעו את תפקידם כשהושיטו לעם ישראל את הזמנת החסד, אך אז, בדיוק בזמן שציפו לראות את אדונם עולה על כס דוד, הם חזו בו כאשר נאסר כפושע, הולקה, הושם ללעג, הושפל, הוקה, הורשע, והוצא להורג, נצלב בגולגולתה. יהוש גדול ויגון קודר גדשו את ליבם של התלמידים, בימים שבהם אדונם היה תמון בקבר. המשיח בא בדיוק בהיתוי ובאופן שנובו בנבואות. עדות התנ"ך התמלה בכל פרט ופרט בכהונתו עלי אדמות. ובסרט בשורת הגאולה אשר ניתנה בהוכחה של רוח וגבורה. מאזיניו שמעו את דברי השמיים שנחקקו על ליבם וקיבלו את העדות שניתנה משמיים. דבר אדוני ורוח אדוני העידו על השליחות האלוהית שהוטלה על בין האלוהים. תלמידים המשיכו להאהוב את אדונם האהוב בכל ליבם ומעודם. ועם זאת, ליבם היה הפוף ספיקות וחוסר ודאות. בשל יגונם וצהרם, אז, נבצר מהם להיזכר במילות המשיח שניבו את צבלותיו ומותו. אם ישוע מנצרת היה בהמת המשיח האמיתי, האם היה ליבם כבד כל כך מצער ואכזבה? זו הייתה השאלה שעינתה את נשמתם בזמן שהמושיע שכב בקברו, אותן שעות חסרות תקווה שחלפו מאז מותו ועד תחייתו. החרף היגון הקודר וההפעילה שהלכו והתעצמו והפפו את תלמידי ישוע, הם לא נעזבו לנפשם. הנביא מכריז כי ישב בחושך אדוני הור לי, יוציאני לאור, אראה בצדקתו. גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יהיר, כחשיכה כהורה. אלוהים אמר, זרח בחושך אור לישרים, והולכתי עברים בדרך לא ידעו, בנתיבות לא ידעו אדריכם. אשים מחשך לפניהם להור, ומעקשים למישור. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. מיכה זיין 8-9, תהילים קלמ"ט 12, קי"ב 4, ישעיה מ"ב 16. ההכרזה שהרחיזו התלמידים בשם האדון הייתה נכונה בכל פרטיה, וההירועים שציינו בה החלו כבר אז להתרחש. המסר היה, מלא העת וקריבה מלכות אלוהים. כאשר מלא העת 99 השבועות שהוזכרו בפרק ט' בדניאל, שהיו אמורים להימשך עד משיח נגיד, דהיינו, עד שהמשיח קיבל את משיכת רוח הקודש לאחר שהוטבל בירדן בידי יוחנן המטביל. מלכות האלוהים, שהתלמידים בישרו את התקרבותה, כוננה באמצעות מות המשיח. המלכות לא הייתה, כפי שלמדו אותם להאמין, מלכות ארצית. היא גם לא הייתה אותה מלכות נצחית עתידית, שתכונן כאשר המלכות והשלטון וגדולת הממלכות תחת כל השמיים יינתנו לעם קדושי עליון. היא לא הייתה אותה ממלכת עולם, שבה כל השלטונות יעבדו וישמעו לו, דניאל זיין 27. מלכות האלוהים, שהוזכרה בכתבי הקודש, מציינת הן את מלכות החסד והן את מלכות הכבוד. מלכות החסד תוארה בידי שאול השליח והיגרתו אל העברים. לאחר שהצביע על המשיח, הכהן הגדול הרחמן, אשר מפגיע בעבורנו, שכן ביכולתו לחוש עמנו את חולשותינו, מכריז השליח, נקרבה בביטחון אל כס החסד לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה בעיתה. האיגרת אל העברים דלת 16. כס החסד מייצג את מלכות החסד, שכן קיומו של הכס מעיד על קיומה של המלכות. ישוע משתמש ברבים ממשליו בביטוי מלכות השמיים, כדי לציין את פועלו של חסד אדוני בלב האדם. בדומה, כס הכבוד מייצג את מלכות הכבוד. זוהי המלכות שאליה התייחס המושיע כשאמר, כאשר יבוא בן האדם בכבודו, וכל המלאכים איתו, ישב על כיסא כבודו, ויאספו לפניו כל הגויים. מתי כ"ה 31-32. מלכות זו תוקם בעתיד. היא לא תכונן עד ביאת המשיח השנייה. מלכות החסד קמה מיד לאחר חטאם של אדם וחווה, כשנהגתה התוכנית לגאולת האנושות החוטאת. מלכות זו שרירה וקיימת מאז והילך, על פי תכליתו והבטחתו של האל הנצחי. באמצעות אמונה, יכולים בני האדם להפוך לנתיניה. ואולם, היא לא כוננה הלכה למעשה אדמות המשיח. אפילו לאחר שהמושיע החל את שליחותו עלי אדמות, הוא, שעייף מקשי ליבם וכפיות התודה של בני האדם, יכול היה לסגת מן התוכנית של מותו כקורבן תמורה, ולא למות בגולגולתה. בגן גת שמנים רעדה כוס היגון בידו. הוא יכול היה אפילו למחות את עגלי זיעת הדם ממצחו, ולהותיר את האנושות החוטאת להתבוסס בהבונותיה. אילו עשה זאת, לאנושות החוטאת לא הייתה שום גאולה. אך כאשר המושיע מסר את חייו, ובנשימת אפו האחרונה זעק, נשלם, הובטחה התגשמות תוכנית הגאולה. הבטחת הגאולה שניתנה לזוג החוטא בגן עדן ושררה. מלכות החסד שהייתה קיימת לפני כן באמצעות הבטחת אדוני כוננה. וכך, מותו של המשיח, האירוע שהתלמידים ראו בו את ההתנפצות הסופית של תקוותם, היה האירוע המכונן שהשרר את הגאולה לנצח נצחים. בהוד שאירוע זה סב להם אכזבה מרה, הוא היה גולת הכותרת של ההוכחה הניצחת שיששה את אמונתם. אירוע זה, שמילא את ליבם צער, יהוש והבל, פתח את דלת התקווה לכל צהצאיו של אדם הראשון, ועלה מתבססים חיי הנצח והעושר הנצחי, נחלתם של כל חסידי אדוני לכל הדורות. מטרות החסד האלוהי התגשמו במלוהן, וזאת חרף אכזבתם של התלמידים. בזמן שליבם נכנע לחסד אדוני ולגבורה שנבע מתורתו של המושיע, אשר מעולם לא דיבר איש כמוהו, נמלא באהבתם לישוע שהייתה צרופה כזהב טהור, הסגסוג את הירודה של גאווה ארצית ושאיפות אנוכיות. אפילו בחדר העלייה שבו עשו את הפסח, בשעה הקודרת שבה אדונה מתעטף צללי גן גת שמנים, מריבה הייתה ביניהם בשאלה מי מהם נחשב לגדול ביותר. לוקס כבית 24. הם שאפו לגדולות, וחזונם היה מלא וגדוש בכס, במלכות, בכתר ובתהילה, בשעה שקלון ויגון ציפו למושיע בגת שמנים, להיכל המשפט ועל הצלת בגולגולתה. גאוות ליבם ותשוקתם לכבוד ולתהילה ארציים, גמו להם לדבוק בתורת השקר שרווחה בימיהם, ולהתעלם מדברי המושיע שהעידו על טבעה האמיתי של מלכותו, והצביעו על יגונו, איסוריו ומותו. טעויות אלה המיתו עליהם את המבחן הקשה, אך הנחוץ, שאדוני התיר להעבירם בו כדי לחנכם ולתקנם. על אף שהתלמידים שגו בהבנת משמעות המסר שקיבלו, וחרף העובדה שציפיותיהם נוצו, הם השמיעו את העזרה שקיבלו מאדוני. לכן אדוני יגמול להם על אמונתם וציותם. הוא יפקיד בידיהם את השליחות לבשר לכל האומות את הבשורה המהוללת של אדונם שקם לתחייה. אדוני הרשה לחוויה כה מרה לפקוד אותם כדי להכשירם למלאכה זו. לאחר תחייתו נגלה ישוע לתלמידיו בדרך לאמאוס, והחל ללמדם ממשה ומכל הנביאים, ובאר להם את הדברים המכוונים אליו בכל הכתובים. לוקס כ"ד 27. ליבם של התלמידים בער בקרבם, ואמונה ניצתה בו. תקווה חיה לגבי תחיית ישוע המשיח, שווה ונאורה בליבם עוד לפני שישוע התגלה להם. הייתה זו תכליתו להאיר את שכלם, ולבסס את אמונתם הדברי הנבואה המהימנים. הוא חפץ שהאמת תקש שורש בליבם, לא רק משום שהוששה בעדותו האישית, אלא משום שגובתה בראיות החותכות של הסמלים של תורת הקורבנות, וכן בנבואות התנ"ך. תלמידי המשיח נזקקו לאמונה מבוססת ומוהרת, לא רק למען עצמם, אלא כדי שיוכלו למסור לעולם את הידע על המשיח. כצעד ראשון לקראת מסירת הידע הזה, הבהיר להם ישוע את כל הנבואות והפסוקים שיוחסו אליו, החל ממשה ומכל הנביאים. כך העיד המושיע שקם לתחייה על ערכם הרב וחשיבותם של כתבי התנ"ך. איזה שינוי כביר התחולל בליבם של התלמידים, בשעה שנתנו מבט נוסף בפניו האהובים של אדונם. לוקס כ"ד 32. עכשיו הם יתרו את תקוותיו בכתובים בדרך מלאה ומושלמת יותר מאשר בעבר. מצאנו את זה שכתב עליו משה בתורה, וכן גם הנביאים, את ישוע בן יוסף מנוצרת. חוזר הוודאות, הצער והיהוש שגדשו את ליבם, פינו את מקומם לביטחון מלא ואמונה שלמה. לכן, לא פלא שלאחר עלייתו השמיימה הם התמידו להיות במקדש כשהם מברכים את האלוהים. העם שידע על מותו המחפיר של המושיע ציפה לראות על פניהם רשת צער, מבוכה ותבוסה. אך העם ראה על פניהם רשת שמחה וניצחון. איזו הכשרה קיבלו התלמידים לקראת המלאכה שעמדה לפניהם? הם עברו את המבחן הקשה ביותר שיכלו לעבור. והם ראו כיצד, כאשר הכל נראה הבוד בעין בן אנוש, מתגשם במלואו דבר אדוני ונוכן ניצחון. מכאן והילך, מה יכול להפחידם? לערער את אמונתם או לצנן את תלעת אהבתם? בשעת יגונם הכבד הם קיבלו הידוד רב ונחמה רבה, כאשר נהחזו בתקווה שהיא כעוגן בטוח ויציב לנפשינו. ההיגרת אל העברים, ו-18-19. הם היו עדים לחוכמת ולגבורת האלוהים, והם ידעו בביטחון מלא כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא דברים שבהווה ולא דברים שעתידים לבוא, לא כוחות, לא גבהים ולא מעמקים, ולא שום יצור אחר, לא יוכלו להפרידנו מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע אדוננו. הם אמרו, בכל המבחנים האלה, בעזרת האוהב אותנו, אנחנו יותר ממנצחים. רומים, ח' 37-38-39. ודבר אלוהינו יקום לעולם. פטרוס א', א', 25. מי המרשיע? האם המשיח ישוע אשר מת? ולא זו בלבד, כי הם קם לתחייה, והוא נמצא לימין אלוהים, ומפגיע בעדינו. רומים ח' 34. אדוני הכריז, לא יבושו עמי לעולם. יוהל ב' 26. בערב ילים בכי, ולבוקר רינה. תהילים למד 6. כאשר התלמידים פגשו את המושיע ביום תחייתו, וליבם בער בקרבם כשהקשיבו לדבריו. כאשר הביטו בפיצי הצליבה בראשו, ידיו ורגליו שנדקרו למענם, כאשר טרם עלייתו השמיימה, הובילם ישוע לבית ענייה, ואז נשא את ידיו בברכה והורה להם. לכו אל כל העולם, והכריזו את הבשורה לכל הבריאה. והוסיף, הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם. מרקוס ט"ז 15, מתי כ"ח 20. כאשר בחג השבועות ירד משמיים המנחם המובטח, רוח הקודש. וגבורת עליון שרתה על בני אנוש. ונשמות המאמינים נסערו כשהבינו שאדונם שעלה השמיימה נמצא בקרבם. אזי, האם אתה, כשדרכם רצופה קורבנות, עינויים ומות קדושים, כמו דרכו שלו, הם ימירו את שליחותם לבשר את בשורת חסדו, באתרת הצדקה, שתינתן לצדיקים בעת ביאתו השנייה, ובתהילת המלכות הארצית, שהייתה תמצית תקוותם בראשית דרכם כתלמידיו, הוא, אשר בכוחו לעשות מעל ומעבר לכל ציפיותינו, אשר יכול לעשות יותר מכל מה שאנו מבקשים או ממה שעולה על דעתנו, העניק להם, בנוסף להתחברות עם שמחתו, את השמחה הנובעת מכך שהוא מביא בנים רבים לכבוד. לכן, כדברי שאול השליח, הם ססים בשמחה מפוהרה והעצומה מספר. שמחה שאין מילים לתארה, שכן צרתנו הקלה של הרגע מכינה לנו כבוד עולמים גדול ורב עד מאוד. לחווייתם של התלמידים שבישרו את בשורת המלכות בימי ביאת המשיח הראשונה, תימצא מקבילה מחווייתם של מבשרי הבשורה מימי ביאתו השנייה. כשם שתלמידי ישוע יצאו לבשר, כי מלאה העת וקריבה מלכות אלוהים, כך מילר ועמיתיו הכריזו, כי התקופה הנבואית הארוכה שתוארם בכתבי הקודש עומדת להגיע לקיצה. כי משפט אדוני ממשמש ובא, ועידן מלכות הנצח עומד בפתח. הבשורה שבישרו תלמידי ישוע התבססה על 70 השבועות שנובעו בפרק ט' בספר דניאל. המסר של מילר ועמיתיו בישר על קץ 2300 הימים שנובעו בספר דניאל, פרק ח' פסוק 14. ששבעים השבועות כלולים בהם. המסר של תלמידי ישוע והמסר של מילר ועמיתיו התבססו על התגשמות חלקים שונים מאותו פרק זמן נבואי ארוך. בדומה לתלמידים הראשונים, ויליהם מילר ועמיתיו לא הבינו לאשורו את חשיבות המסר שהם נשאו. טעויות שהשתרשו מזמן בתורות הכנסייה מנעו מהם להגיע לפרשנות הנכונה של סוגיה חשובה בנבואות כתבי הקודש. לפיכך, על אף שהם בישרו את הבשורה שאדוני יטיל עליהם לבשר לעולם, הם נכזבו בשל פרשנות שגויה של משמעותה. מילר פירש את הכתוב בפסוק 14 בפרק ח' בדניאל, עד ערב בוקר 2300 בנצדק קודש. אסמך ההשקפה הרווחת שהעולם הוא בית המקדש, ולפיכך הסיק כי טיהור המקדש ייצג את טיהור העולם באש בביאת המשיח השנייה. לכן, כאשר גילה שקץ 2300 הימים נובע בכתובים מפורשות, הוא הסיק שזוהי העת של ביאת המשיח השנייה. טעותו נבע מהימוץ ההשקפה הרווחת על מהותו של בית המקדש. בתורת הקרבנות והפולחן, שסימלה הן את קורבן התמורה והן את כהונת המשיח, טיהור המקדש היה הטקס האחרון שביצע הכהן הגדול בסבב שירותו השנתי. טקס זה חתם את מלאכת הכפרה, הסרת החטאים מעם ישראל. הוא ייצג את תום שירותו של הכהן הגדול שלנו בשמיים. בסרת חטאיהם של חסידיו שתועדו בספרי השמיים. שירות זה קרו בחקירה המהווה את מלאכת המשפט. המשפט יערך מיד לפני ביאת המשיח בהננים, בגבורה ובכבוד רב, שכן לכשיבוא, כל משפט כבר הוכרע. ישוע אומר, הנני בא מהר ואיתי השכר לשלם לכל איש כמעשהו. ההתגלות כ"ב 12. על המשפט שיערך מיד לפני ביאת המשיח השנייה, מכריזה בשורת המלאך הראשון, יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי באה את משפטו. ההתגלות י"ד 7. אלה שהכריזו את האזהרה הזו, נתנו את המסר הנכון בשעה הנכונה. אך כאשר תלמידי ישוע הראשונים הכריזו, מלא ההת וקריבה מלכות אלוהים, בשורה מבוססת על פרק ט' בדניאל, הם לא ראו שמותו של המשיח נובע באותו פרק. בדומה, מילר ועמיתיו שהטיפו את בשורתם על סמך הכתוב בדניאל ח' 18 ובספר ההתגלות י"ד 7, לא ראו את המסרים הנוספים שנחשפו בפרק י"ד בספר ההתגלות, שאף הם יועדו להתבשר בפני שיבת האדון. כשם שתלמידי ישוע שגו לגבי המלכות שתקום בקץ 70 השבועות, כך האדוונטיסטים שגו לגבי האירוע שהתרחש בקץ 2300 הימים. בשני המקרים אנו רואים דביקות בתהויות רווחות אשר יבחו את עיני בני האדם לגבי האמת. הן תלמידי ישוע והן האדוונטיסטים עשו את רצון אדוני כשבישרו את המסר שקיבלו מאדוני, ונחזבו בשל פרשנותם השגויה את המסר. אולם, אלוהים הגשים את תכליתו רבת החסד כשנתן לבני האדם אזהרה מפורשת על המשפט הממשמש ובא. יום הדין הכביר ממשמש ובא, ובני האדם הובאו בחסד האל למבחן המכריע שיחשוף את צפונות ליבם. המסר נועד לבחון ולטהר את קהילת המשיח. הוא סייע למאמינים לגלות אם ליבם נתון לעולם הזה ולמשיח ולמלכות השמיים. הם טענו שהם אוהבים את המושיע, ועתה הם נדרשו להוכיח את אהבתם. האם הם מוכנים לוותר על שאיפותיהם ותקוותיהם החומרניות, ולקדם בברכה ובשמחה את אדונם גישת ביאתו השנייה? המסר נועד לסייע להם לגלות את מצבם הרוחני האמיתי. הוא נשלח אליהם בחסדי שמיים, כדי להוררם לחלות את פני אדוני בתשובה ובהנבה. אפילו מפח הנפש שלהם, על אף שנבע מפרשנותם השגויה של המסר שבישרו, יביא תועלת. הוא יבחן את ליבם של מקבלי ההזרה. לאור אכזבתם, האם ימהרו לוותר על התנסותם על ביטחונם בדבר אדוני? או שמה יערכו חשבון נפש בתפילה ובענבה כדי לגלות היכן שגו בהבנת חשיבות ומשמעות הנבואה? האם רבים מהם יתגברו על פחדיהם, תחפיהם וסערת רוחם? האם רבים מהם נותרו חסרי אמונה? גבבות בני אדם טענו שהם אוהבים את האדון ומייחלים לבוהו. וכשיקרו להפוך מטרה ללהג, לשאת האשמות וקלון ולהיבחן במבחן האכזבה להור התמהמהות המשיח, האם יוותרו על אמונתם? משום שלא הבינו מיד את דרכו של אדוני להסרם או להשיבם אליו, האם יפנו עורף להמיתות שהוששו מפורשות בדבר אדוני? מבחן זה יחשוף את חוסנם של אלה שציטו באמונה שלמה לתורות כתבי הקודש ורוח הקודש, על פי הבנתם ומונתם. הוא ילמדם, כפי שרק חוויה כזו יכולה ללמד, את הסכנה התמונה בקבלת תיאוריות ופרשנויות אנושיות, במקום להסתמך על כתבי הקודש שמבארים את עצמם. המבוכה והצער שינבהו מטעותם של בני האמונה, יחוללו בקרבם את התיקון הנדרש. הם יתחילו להתעמק בנבואות. הם ילמדו לבחון בקפדנות רבה יותר את התשתית של אמונתם. ידחו על הסף כל דבר שאינו עולה בקנה אחד עם כתבי הקודש, גם אם העולם הנוצרי מקבל ומאשש אותו. בדומה לתלמידים הראשונים, מאמינים אלה יגלו כי הדבר שנבצר מהבנתם בשעת המבחן יתבהר לאחר מכן. כאשר הם יראו תכלית אדוני, הם ידעו לבטח שחרף המבחן שנבע מתהויותיהם, מטרות החסד והאהבה שלו בעבורם מתגשמות בהתמדה. והם למדו באמצעות חוויה מבורכת זו, כי חנון ורחום הוא אדוני, ערך אפיים ורב חסד, וכי כל אורחות אדוני חסד והמת לנוצרי בריתו והידותיו.